וואו, האמת שיש לי סיפור ממש הזוי. אנחנו נתחיל אותו מהסוף. זה שבסוף השנה א' שלי פיזרו את התואר.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת ש...
אולי מוכר על ידי המל"ג או משהו.
נכון. דיברנו על זה?
לא. אני חכם
פשוט. אז יפה, אתה ממש חכם. אני עשיתי מסלול של תקשורת חזותית בשנקר, ואם אתם לא מכירים, אז לשנקר יש מבחני קבלה שנקריסטים כאלה, למסלולי אומנות שלהם, יש להם חטיבת הנדסה, אם אפשר לקרוא לזה, שזה התנאים שכולנו מכירים, פסיכומטרי ובגרות. ובהנדסה עושים הרבה, בעיצוב, סליחה, עושים הרבה מבחני קבלה. ואיך שסיימתי את מבחני הקבלה הראשונים, הודיעו לכל הסטודנטים, דאז הבנתי שלא הייתי היחידה, הודיעו לכל הסטודנטים שנפתח מסלול חדש, שמשלב בי-דיזיין, זה התואר שאתה מקבל בתקשורת חזותית, יחד עם תקשורת, שזה בי-איי רגיל. וכאן דה לונג סטורי שורט, בתום השנה הם פיזרו מסלול של 120 סטודנטים, כי המל"ג לא אישר את השעטנז הזה, שתקבל בי-דיזיין, אבל בעצם תעשה מלא מלא נקודות זכות של BA בתקשורת. למזלי, אני המשכתי את המסלול הרגיל, כי עברתי את המבחנים בהתחלה, אבל יכול להיות ש100 סטודנטים אחרים מצאו את עצמם מפוזרים במוסדות אחרים שהסכימו לקלוט אותם ושהמשיכו את המסלול הרגיל.
אז בעצם במה המשכת שנה שנייה?
בתקשורת חזותית.
רגיל.
רגיל.
הבנתי. טוב, יפה. ניסיון יפה ששנקר לעקוץ את התואר. לא צלח?
לא צלח.
לבלוף של האקדמיה.
לא צלח. מי שאגב, כאילו לא השרה את זה דאז, הייתה יולי תמיר, שאז הייתה שרת החינוך.
שהייתה שרת החינוך, ולימים.
ובדיוק שנה אחרי זה, נהייתה הנשיאה של שנקר.
טוב, אז מעיין עקביה סוקר, היא שילוב של הרבה אלמנטים. היא בוגרת של שנקר, כמו שהרגע שמענו, בתקשורת חזותית. יש לה שנים של ניסיון בעולמות הפקת האירועים מצד אחד, מצד שני היא באה מרקע טכנולוגי וגם עסקי מאוד עשיר מהצד השני, ותוך כדי היא גם מנכלית של חברת צעירה. והזמנו אותה לפה כדי לראות איך בסוף עולמות שנשמעים רחוקים מאוד אחד מהשני יכולים להתחבר ואף להעצים. אז פתיח ומתחילים.
טוב, דיברנו פה, איך התחלת בכלל ללמוד תקשורת חזותית?
וואו, האמת שם, from nowhere, אם אני זוכרת את החלום האקדמי שלי, אז זה בכלל היה ללמוד משפטים ולהיות עורכת דין פלילית. נגוז החלום, אי שם בתיכון.
החלום בא מי כזה עלי מקביל או...
לא, דווקא כזה...
כנראה כל אחד ראה איזה, את יודעת, או סוץ כזה.
כן, אבל סוץ זה של nowadays. נכון. אבל יכול להיות שהיה שם איזה סדרה ברקע. תיכון וצבא לקחו לעולמות טכנולוגיים, ריאליים, פיזיקה, 8200, כזה. ואי שם אחרי הצבא עבדתי בחברה טכנולוגית, שגם יש לה איזה קשר רזוי לאקדמיה. עשתה את מערכת ה-High-Learn. שפעם היו שם עושים ממש השאל.
יואו, אני זוכר, זה איילן, כן.
היום זה מודל, אני לא יודעת מה יש היום, היום כל מוסד עם עצמו.
אני אין לי להגיד, אבל זה...
גם מודל זה כבר לא?
לא, מודל זה עדיין, אבל מה שאתם אמרתם עכשיו, אני לא יודע מה זה.
כן, כן, זה של...
זה באוניברסיטה, איילן.
כן, נכון, זה של כאילו הילידי 90s, late 80s כזה, הם עוד... לא, זה לא קיים היום. אז עבדתי בה בתור QA קופסה לבנה, שזה בודק איכות שבודק את הקוד עצמו, והייתי אמורה להתחיל ללמוד מדעי המחשב, שזה מאוד מאוד התחום כזה, ובאיזשהו שלב החלטתי שזה לא יכול להיות, שהאור היחידי שאני אבלה בו הוא אור הפלורסנט, ואני יותר people person, ואולי צריך לעשות משהו קיצוני, בדיוק בקצה השני של הסקאלה, וחברה סיפרה לי על הגיהנום שהיא עוברת במכינה שהיא עשתה לשנקר, לאותו מסלול, ואמרתי, יאללה, מה, אם היא יכולה לעשות את זה? גם אני אעבור את המבחנים של... יותר הסתכלתי על האתגר של לעבור את המבחנים של שנקר, מאשר בטעות לחשוב... מה יצא לי עם סוף התואר ומה אני אעשה איתו. ואז גיליתי מהר מאוד שבאמת הרבה אנשים עושים מכינה של שנה ומשהו כדי להתקבל למסלול הזה, ובוחרים מתוך 3,000 מועמדים 70 אנשים, שזה משהו הזיה. אבל בסוף התקבלתי, אז...
כמה אמרת שאחוז קבלה?
אני לא חשבתי את האחוז. לא, במספר? מ-3,000 מועמדים, 70 איש.
וואו, זה ממש למוך.
היום אני מניחה שהם מנסים להגיש קצת פחות, כי נפתחו הרבה מתחרים, אבל אסור לשכוח שאנחנו מדברים על בערך לפני עשור, שזה הרבה.
כן, שזה לא מעט בכלל.
מעט. אז זה התחיל מאיזושהי גחמה שהפכה להיות לאט לאט אמיתית, ויאללה, והתחלנו וסיימנו.
האמת שזה מעניין, כי אני חושב גם שבסופו של דבר מה שהיה משמעותי לקריירה שלך, זה בדיוק הדבר הזה שגרם לך, את יודעת, להתלהב ממשהו רק כי הוא צ'אלנג'.
לגמרי.
למרות שכאילו קצת מתכוונים לעשות את זה, את יודעת, כאילו לחצוב בסלע, אגב, גריט, כאילו.
ממש, יש, נכון.
ספר כזה שכאילו של איזה פרופסורית בארצות הברית, דיברנו על זה מתישהו באיזה פרק פה, שכאילו היא פשוט עשתה מחקר על מה מנבא הצלחה.
אוקיי.
אז זו תכונה שבאנגלית אין איזה מילה מקבילה בעברית, קוראים לזה grit, G-R-I-T.
אוקיי.
שכאילו זה בין כזה נחישות להתמדה לזה,
וכאילו זה... כמו כמיהה כזאת ל...
כן, משהו כזה. אז מעניין. אז זה הדבר בעצם הרלוונטי מהאקדמיה. אוקיי, אז למדת שם, וכאילו עבדת בזה בכלל?
לא, ממש לא, למען האמת, אפילו לא למאית השנייה, תוך כדי שסיימת, בשנה האחרונה אפילו לא סיימתי את התואר, התפרסמה, אני כבר לוקחת לצד הבא, התפרסמה משרה שמאוד מאוד רציתי, שבכלל לא קשורה לתחום, קשורה לעולם ההפקות, הפקות סטודנטיאליות, של חברה כלכלית באוניברסיטת תל אביב, בדיוק רון, ש... היום בעלי, בן זוגי דאז, עברנו גם לעיר הגדולה, והיה גם כזה, זה לחץ לא כתוב כזה, אתה יודע, סיימנו את הלימודים, להתמסד במובן של ההכנסות, נקרא לזה, והתמזל מזלי, והתקבלתי. ולא חשבתי אפילו פעמיים שאני, יש לי איזה קריירה ממוסמסת כזאת, בתחום העיצוב, או בתחום התקשורת החזותית, כי הוא מאוד רחב, זה לא רק...
לא, ואיך ידעת למה ממש רצית את זה?
כי גם... אני חושבת שההפקה, אם אתה מדבר על DNA על של אנשים, להפקה אין אפשר כאילו ללמד את זה. זה סוג של אנשים שמצליחים מהר מאוד להשתלט על הרבה מאוד, ולעשות מהרבה הרבה בלגן איזשהו פרודוקט, אני אפילו לא אקרא לזה סדר, כאילו לייצר מזה איזשהו פרודוקט מסוים. וזה היה קוסמי, אתה יודע, זו הייתה חברה של אוניברסיטת תל אביב, אני בתור סטודנטית פקדתי את כל ימי הסטודנט באוניברסיטת תל אביב, וזה היה נראה כזה כמו, והייתי אמורה ללמוד שם, זה היה נראה כזה כמו איזה סגירת מעגל או ברורה כזאת, ועבודה בתל אביב, שבדיוק עברנו, זה היה כזה כמו החלום האמריקאי, רק לוקלי, מאוד קטן ותל אביבי. ותשמע, מצאתי שם את מקומי, כי היום אני נמצאת שם גם כמעט כבר 10 שנים, אז...
מה את עושה שם?
אולי משהו באינטואיציה מוביל טוב.
הוא אמר את זה, אבל...
היום אני ממנכלת חברה צעירה שקוראים לה יוניק, היא מתעסקת במועדון צרכנות לסטודנטים ולאקדמיים, בכלל, למשפחה הזאת שנקראת מערכת ההשכלה הגבוהה.
זה כמו חבר לסטודנטים בעצם.
בדיוק.
כאילו טוסטרים בהנחה וכאלה?
נכון. מבוססי כרטיס אשראי, אז יש גם טוסטר משולשים וגם טוסטר מרובעים. וכל החברה המגניבה והמדהימה הזאת היא נולדה גם היא, באותה חברה שגדלתי בה באוניברסיטת תל אביב.
וואו, זה בעצם, את למעשה הסברת לנו כרגע שהלך בעצם ללמוד תואר, שלמעשה אף פעם לא דמיינת את עצמך, או לא ראית את עצמך מתעסקת בו דה פקטו.
נכון.
או שבוא נגיד, ההבנה הזאת התחברה לך די מהר במרוצת הזמן.
זה חלום כזה לא מגובש, אולי אני אפתח סטודיו משלי ואני אהיה עצמאית, אבל מאוד מאוד בוסרי ולא מגובש.
היה לך איזשהו ניסיון קודם בעבודות כלשהן אחרות, שככה משך אותך ללכת לעולמות של הפקה דווקא?
הניסיון היחידי שהיה לי היה דווקא איזושהי מציאות שנחפתה עליי מהתואר. מי שסטודנט בתקשורת חזותית בשנקר יודע שמהר מאוד אין לך שום שנייה פנויה, בטח לא לעבוד. ואחרי שנגמר הפיקדון אז צריך לממן איכשהו את התואר. ובשנה השנייה פתחתי עסק לימי הולדת לילדות, שזה בעצם מה שעזר לי לממן את 3 שנים הבאות. וזה גם סוג של הפקה. זאת אומרת, אתה גם צריך...
מפקה מהולדת.
כן, אתה גם צריך לסגור את העסקה, אתה גם מנהל איזשהו מיני תקציב כזה עם עצמך, יש אנשים שעבדו יחד איתי, וכל היום הולדת עצמה היא גם איזה מיני הפקה כזאת. אז היה לי מאוד ברור שאני טובה בלארגן דברים, אם אפשר להנמיך את המילה הזאת שנקראת הפקה, ולהקביל אותה ללארגן. אז כשהתפרסמה אותה משרה נחשקת, אמרתי, טוב, אין לי אולי ניסיון ממשי, אבל יכולות יש לי, אני מקווה שיהיה מי שילטש אותם בחברה, והיה.
ובדיעבד, נגיד, לא היית הולכת ללמוד את התקשורת חזותית, או שזה לא משנה? את אומרת, כאילו, סתם זה כאילו...
תשמע.
שמענו פה גם וגם, כאילו, אבל הרבה אנשים ששמענו פה שראינו אמרו, פשוט תלמדו משהו, זה לא כזה משנה, אין לזה רלוונטיות גם ככה, אז כאילו תלמדו, תעשו כיף באוניברסיטה, תשובה לדשא, הלכו למסיבות.
האמת שאני אמביוולנטית, כי אני לא אשר...
כי לא לומדים הפקות.
נכון, לא.
אי אפשר ללמוד את זה, זה פשוט להפיק.
כן, נכון, זה לא...
תעבוד.
ממש. אני לא יודעת אם הייתי משנה את המסלול שעברתי, כי עברתי מסלול ממש מעניין. אבל יחד עם זאת גם היה מהול שם הרבה מזל, זאת אומרת, אני לא בטוחה שאם כל אחד היה עושה את המסלול הזה, עכשיו היו נקרות בדרכו נקודות המזל שנקרו בדרכי והצליחו לייצר את המסלול הזה.
בואי נדבר על זה שנייה, זו נקודה מאוד מעניינת.
כן.
המזל, השאלה, אם הדברים, מה נגיד נקודות המזל שהתפנתה המשרה הזאת בחברה הכלכלית?
נגיד, לא יודעת אם זה מזל. אני יודעת...
זה לא מזל, כי כאילו אם לא היה את זה, היה משהו אחר כנראה.
נכון. אבל המסלול אחרי זה, זאת אומרת, המשרה הראשונה הזאת שתחתיה הפקתי המון אירועים סטודנטיאליים, ובכלל נחשפתי לדבר הזה שנקרא עולם הסטודנטים במדינת ישראל, החברה הזאת פתחה עוד הזדמנויות, זאת אומרת, אחרי שלום.
זה מה שאני אומר, שזה לא באמת מזל, כי אוקיי, אז היית הולכת לעולם הפקות אחר.
תראה, יש אנשים שיתנו שגם מחשבה מייצרת מציאות, ואתה בונה לעצמך את המסלול, ואני בחרתי בה...
אבל ברור שמחשבה מייצרת מציאות.
במילה מזל.
את חשבת לבוא לפודקאסט, בסוף נסעת 53 דקות לפה מצפון תל אביב.
כן, וואו.
לגוגל קמפוס, וכן, אז המחשבה יצרה מציאות, כאילו אם לא היית חושבת לבוא, לא היית.
אני אגיד לך למה אני קוראת מזל. היום אני מנהלת, אמרנו את יוניק, שהוא מועדון צרכנות לסטודנטים ולקהל האקדמי, אבן דרך הקודמת שפתחה לי את השער הזה בעצם הייתה לנהל את מועדון טאו, שהוא מועדון מקביל, כמו שאמרת קודם, הוא בצדק חבר, רק של אוניברסיטת תל אביב. וההזדמנות הזאת מבחינתי הייתה מזל, כי לא כל שני וחמישי קמים מועדוני צרכנות בעולם האקדמי, ולא מכירה כמה אנשים, דאז הייתי בת 27, מקבלים לנהל אופרציה כזאת גדולה עם כובד אחריות כזה על הכתפיים ומטרות מאוד מאוד נחשפות עם אפס ידע. זאת אומרת, אם כשהגעתי לעולם ההפקות...
כמו למשל יור אגודת הסטודנטים שיושל בדימוס.
דימוס בדימוס.
כן, אז כן, זה קצת מזל.
אבל איך נגיד, למה נגיד כן התקדמת כאילו? נגיד, הפקה זה משהו כאילו, את לא לומדים, סבבה, קצת DNA, אבל כאילו, מה את חושבת שגרם לזה שבאמת הצלחת להתקדם שם מאוד מאוד מהר ולקבל תפקידים שם, כאילו?
תושייה.
שזה משהו שאת חושבת, אגב, שהתחדד והשתפשף תוך כדי תפקידך בעולמות ההפקה והארגון, כמו שקראת לזה?
כן, חד משמעית. גם הרצון הזה, אם אנחנו מדברים, אם כאילו הזכרתי קודם את שנקר וה... החיפוש המתמיד הזה כל הזמן אחרי האתגר הבא, הוא משהו, הוא קטליזטור שאי אפשר לקמת אותו. הוא פשוט דוחף אותך קדימה, אתה...
אבל זה בהכרח, נגיד עכשיו, מחפש את האתגר הבא?
כאילו, לא, אני כרגע אני להבין... חיה מאוד את האתגר
יפה,
שלי.
יפה, זה לא רק האתגר הבא, זה כאילו להיות, אתה יודע, מרדף אחרי האתגר אולי. לא בהכרח הבא.
נכון.
כי אם עכשיו, אם לא, כל הזמן את רוצה לקפוץ, 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 גם בסוף...
אתגר הבא לא חייב להיות המשרה הבאה בהכרח. כן. גם יכול להיות בתוך המיליה המקצועי שאתה כבר חי בו. אז כרגע אני פה. יש לי כן, הרבה אתגרים בחברה הנוכחית.
מעניין.
אז אם אני ככה צריך גם בהיי לבל לדבר... באיזשהו מקום אפשר להגיד שלאורך הדרך היה לך סוג של מזל. דברים די הסתדרו לך, הזדמנויות באו לך בתזמונים טובים. הכוונה כמובן במזל זה לא במובן של את לא בן אדם מוכשר, אבל אין מה לעשות. טיימינג בסוף זה גם הרבה,
לא,
זה
ברור,
גם,
נכון.
גם חלק גדול מהחיים. ודווקא הייתי רוצה לשמוע אולי על איזשהו מקום שהכוכבים קצת פחות הסתדרו, על איזשהו כישלון שחווית במהלך הדרך, או איזשהו רגע ככה קצת, פחות שהדברים היו נראים לך ברורים.
וואי, קודם כל, היו לי מלא כישלונות, מלא. כישלון שאני זוכרת ממש, דווקא קשור לעולם ההפקות ולא לעולם, ולא למועדוני הצרכנות, כאילו לעולם המקצועי הקודם. ומאוד רציתי להפיק אירוע שלא קשור, לא היה קשור לסגמנט שהתעסקנו בו. זאת אומרת, אנחנו היינו מאוד מאוד מקצועיים בלהפיק אירועים לעולם הסטודנטים או לעולם האקדמי, בואו נקרא לזה. ואני הייתי, רציתי מאוד לקחת את התקופה השקטה שהייתה לנו, שזה חודשי הקיץ, שכל הסטודנטים והמרצים נמצאים בחופש, ולהפיק אירוע לילדים. היה לי גם מאוד
חיבור. לשלב את העולמות הישנים שלך.
כן, כי ילדים גם, גם ברמת הביזנס, ילדים הם קהל טוב, בטח בחודש אוגוסט, שכולם רוצים להתאבד.
להיפטר מהילדים שלך.
אז זה היה לי רע כאילו מאוד מאוד, מאוד מאוד נכון. ולקחתי את כל הכלים שהיו לי מהעולם הסטודנציאלי, וניסיתי ליישם אותם על, על העולם החדש הזה, וגיליתי מהר מאוד שזה לא עובד, או במילים אחרות היה אירוע שהיינו צריכים למלא אותו ב-X אנשים, ומילינו אותו בערך ב-10%. כן. ולמדתי על בשרי מה זה, מה זו אחריות, מה זה ניהול, מה זה... לקחת יוזמה ושאתה לבד, ואתה צריך לגרום לזה לקרות.
מה היה האירוע? אני חייב לדעת, חייב לסקרן אותי.
זה היה, כאילו זה קצת כזה מוזר דבר הזה, כי זה תחת הכותרת של כישלון, אבל, אבל עשינו אירוע, תכננו אירוע שקראו לו אקדמצ'יק, שזה אקדמיה אבל... בצ'יק לקטנטנים.
צ'יקוס.
תרגטנו אותו מבחינת הזמן, באמת לסוף אוגוסט, שכבר קלו כל הקצים מבחינת ההורים. והפיץ', זאת אומרת, הרעיון שהיה מאחורי זה, זה לנסות לתת תוכן איכותי לילדים. לא...
פסטיגל.
כן, רציתי לתת דוגמאות ועצרתי רגע, אז, אז לנסות.
אני ממש קלולס בעולמות התוכן של הילדים, פשוט אני רואה את השלטים.
אז כן, לא לתת משהו שהוא כאילו, כן, זה עכשיו?
אני לא יודעת, אני התקלתי בשלטים עכשיו.
יש מצב כי זה כזה בחנוכה.
זה לקראת חנוכה.
אז לפחות שהתחילו כבר לפמפם את זה, כן. ותכננו אירוע שלם בתוך אוניברסיטת תל אביב, שזה גם ייתן משנה תוקף, שזה מתקיים בתוך האקדמיה. ואז אתה מבין בעצם שזה קהל שאתה לא שוחה בו, אתה לא מכיר אותו, הורים להבדיל מסטודנטים מתכננים הרבה מראש, והם גם דואגים לא רק לילדים שלהם, כי הם באיזו תורנות כזאת של הורים מסכנים בסוף אוגוסט, אז יש להם עוד ילדים שהם צריכים לדאוג להם, וממש כל התוכניות שעשינו היו מאוד מאוד סטודנטיאליות, רק שלא פנינו לסטודנטים. ומצאנו את עצמנו עם אולם, עם 100 ילדים שמאוד נהנים, והיה להם מאוד מאוד כיף, אבל בנינו על 1,000.
אני מאוד מאוד אוהב את הסיפור הזה, כי יש משהו באופן כללי על כל דבר חדש שאת רוצה לעשות, כאילו של קצת אולי אובר ביטחון, בזה שיש לך היסטוריה, ואת אומרת, זה הגיוני, נכון? זה סוף אוגוסט, יש משהו שקשור לאוניברסיטה, כאילו כל מיני דברים הגיוניים.
כן, הנייר ספג את כל הנחות העבודה.
בדיוק, שהנייר ספג, אבל בסוף, עד שאת לא יורדת לשטח, ופשוט לומדת את הדבר הזה, וגם כאילו נראה לך מאוד טריוויאלי, כי את מאוד מכירה את העולם של סטודנטים, ושם הולך לך.
נכון.
אבל עד שילך לך בעולם, ובסוף גם הולך לך, כי למדת ולמדת, את צריכה לעבור הרבה מאוד כישלונות.
נכון.
הרבה פעמים אנשים לא מבינים את זה, ואז יש ציפייה, ואז למה זה כישלון? כי הצליח 10% ממה שחשב שהצליח. אבל כאילו, אתה יודע, זה משהו שהוא פשוט... אם היית רוצה להתמקד בשוק הזה, מעולה שעשית
לא,
הדבר הזה.
לא, נכון, ברור. אתה יודע, גם למדתי משם הרבה דברים שלקחתי איתי עד היום, אפרופו להכיר את השטח. זאת אומרת...
וגם אנחנו לא יודעים כלום. הקטע הזה של הצניעות, שכאילו הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, חושבים, ואז את יורדת לשטח, את יודעת, ואז את מבינה, את יודעת.
נכון. הנה, לדוגמה, היום בחברה הנוכחית ביוניק, אנחנו בעודנו מדברים פרוסים ב-23 קמפוסים ברחבי הארץ עם פעילות, שאנחנו מאוד מאוד מחוברים לשטח. זאת אומרת, אנחנו עזבנו, אני עזבתי עכשיו את המשרד לפני שעה, לפני הפקקים, אחרי הפקת לקחים של פעילות שהסתיימה לפני שעתיים, ממש לדבר עם האנשים שהיו בשטח, כולנו מבקרים בקמפוסים, לראות סטודנטים, לדבר עם סטודנטים, וזה מה שמשאיר אותך מאוד מחובר הקרקע, ואם דיברנו על הצלחות, אז כאילו מקדם אותך איכשהו להצלחה רצויה.
ומבחינתך היום, כשאת מסתכלת על כל המסלול הזה בדיעבד, שהוא באמת היה ארוך ומגוון ומורכב באמת מסגמנטים בעולמות מאוד מאוד שונים ויחסית מגוונים, את חושבת שמראש היית מתמקדת בדבר אחד מסוים שהיה מכווין אותך לאיפה שאת נמצאת היום, או שאת חושבת שדווקא העובדה שטעמת הרבה מהרבה, הביא אותך להיות מה שאת היום ובעלת הכישורים שיש לך?
תראה, אין ספק, נראה לי גם סטטיסטית, שאתה חווה מכמה עולמות תוכן, אז זה הופך אותך איכשהו לאדם עם יותר כישורים, כי אתה נתקל ביותר סיטואציות, אז יותר קל לך לנהל אותם אם תתקל בהן בעתיד. עוד טעות שהייתה לי בדרך, זה חשבתי שכל הניסיון הזה מאוד יקל עליי בתפקיד המנכ״ל. כי אתה אומר, מה, חוויתי, נתקלתי, עשיתי את התפקיד הזה ואת התפקיד הזה ואת התפקיד הזה. אמור להיות מאוד מאוד נוח. אז חד משמעית לא. שום דבר ממה שחוויתי בדרך. לא הכין אותי אפילו לא לרגע למה זה להיות מנכ״ל של חברה. זה סקופ אחר לגמרי, זה זווית ראייה שלא משנה כמה חשבתי במהלך הדרך שאני רואה את התמונה המלאה, עד שאתה ליטרלי נמצא שם, אתה לא רואה את התמונה המלאה.
אני דוגמה.
וואו, אתה דואג לעולם שלם של בעיות במרכאות או של אתגרים, אנשים כמונו אוהבים להגיד במקום בעיה אתגר, שלא ידעת שקיימות, שזה קיים בכלל, מה שפעם היה נפטר איכשהו, מסתבר שיש מישהו שפותר את זה, שזה לא נעלם שם באוויר, אלא באמת מישהו עובד בזה. דוגמה, יש הרבה דוגמאות, יש דוגמאות מהמקום הפיננסי של מה זה לנהל חברה, שצריך לדאוג שבעשירי לחודש אתה משלם משכורות לאנשים, ויש יחסי אנוש שצריך לדאוג להם, כי החברה שאני עובדת בה, או מנהלת אותה, סליחה, היא חברה שמבוססת על הון אנושי, ופתאום אתה מגלה שאתה ממש חייב להשקיע בו. זה לא איזה מוצר שאתה משקיע עוד שעות פיתוח, או עוד אפיונים, או איזה בריינסטורמינג, זה... אם יש משהו שלמדתי, שאדם, שהקלישה היא נכונה, שבן אדם הוא עולם ומלואו, אין שום דבר שיכול להכין אותך להתנהלות עם אנשים, אם אתה עוד רוצה להוציא מהם פרודוקטים, אתה ממש עובד בזה. זה מצחיק, אבל זה לא...
מעניין. כמה שהם עובדים?
10.
כן, אבל הקטע, התובנה שכל אחד הוא באמת כמו שאני עולם ואת עולם, וכולם יודעים שאני עולם, נכון? כל אחד יש לו את הדרמות שלו ואת השאיפות שלו ואת החלומות שלו. אבל זה שאנחנו הולכים ברחוב וכל אחד הוא כזה.
זה מטורף. תקשיב, בתור...
זה כאילו, אתה אומר, בוא, כל אחד יש לו את הדבר הזה, את הסרט ואת העולם הזה.
ממש את העולם, את הבעיות שלו ואת
השמחות שלו. הוא חווה את זה גם אחרת ממני. זה מה.
אתה יודע כמה פעמים נתקלתי בסיטואציה, סתם בישיבת צוות, שכאילו כולם משווים באותה ישיבה, זאת אומרת, כולנו חווינו כרגע את אותה חוויה, אבל ממש ממש לא, ממש ממש לא, ולקח לי הרבה מאוד זמן להבין, שכמו שאתה אומר, שכל אחד... תופס את הדברים מנקודת המבט שלו, לא כי הוא רע או טוב או מוצלח או לא מוצלח, כי this is it, כי בן אדם הוא בפני עצמו.
טוב, אז אולי לסיום, אם את פוגשת את מעיין, דיברנו על האקדמיה של השנה הראשונה, על הלימודים שהתבטלה בתקשורת חזותית, מה את אומרת לה?
שתלך ללמוד הנדסה. אם אפשר הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, כאילו כזה.
וואה.
באמת?
לגמרי.
למה?
כי העולם שאני נמצאת ביום, כאילו דיברנו על הרבה מאוד יתרונות, הוא באמת עולם מלואו, הוא צמתים מאוד גדולים של ידע, של מידע, אתה קל לך לקחת את עצמך להרבה מאוד מקומות, אבל לצד זה יש הרבה אי-וודאות. ועולמות נראה לי כמו הנדסה, הייטק, תכנות, הם עולמות שיש יותר סטרקצ'ר, שאתה יותר יודע... מה אתה לומד, מה אתה מסיים, לאן אתה מתברג בשוק העבודה, והמסלול הוא קצת יותר...
זה אומר שבעצם בגדול את אומרת לעצמך שהיום לא היית חוזרת על המסלול שעשית. היית משנה אותו לחלוטין, כי כנראה שלא...
מה שקורה זה שהייתה הולכת ללמוד הנדסה, והבדיוק קורה אותו דבר, אחר כך הולכת לעבודה.
בדיוק, נכון.
כן?
כן.
ברור. אתה רואה את זה?
אני אקח את זה כמחווה, עומר.
קיבלת. טוב, מעיין, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה מעניין.